כל חי אונליין 93fm.co.il וכעת נאזין לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.
מוריי ורבותיי, אחיי ורעיי, הדף היומי יום חמישי דלת בתשרי תפשין עין זין, מסכת בבא מציע, דף יוד. אתם מאזינים לרדיו קול חי המשדר בתדרים 92.8 ו-93 FM, וזוהי תחנת הרדיו הייחודית המביאה עליכם בסייעת הדשמיא הגדולה מדי בוקר את דבר השם, וזאת במסגרת המפעל המופלא, מפעל הדף היומי, כאן ברדיו קול חי. מגיד השיעור בנימין מילצקי. אין לך נעלה מן האמת ואין לך חביב מן השלום. אצל כל בני האדם כך, ואצל בני הנאורים על אחת כמה וכמה. בני הנאורים שמרגילים עצמם בשתי מידות אלו אינם באים לידי חטא, וכל מי שבא לידי חטא כיוון שמקבל עליו להיות דובר אמת ועושה שלום, זוכה לתשובה ולעזיבת החטא ולכל המעשים הטובים. בכל הזמנים כך, ובזמן הזה שרבים פרוצים בעניינים הללו שדביקים בשקר ואינם מונעים עצמם מן המחלוקת, על אחת כמה וכמה שאין דרך רצויה יותר לבוא ממנה אל התשובה כדרך האמת ואהבת השלום. מעשה בחוטא אחד שנשתקע בהרבה חטאים גדולים, גנב וגזל וכיחש ועשה כל מעשה תועבה אחרים. פעם אחת עלתה בליבו תשובה, עלה בליבו ערעור תשובה, ולא ידע מה לעשות. בא לפני צדיק גדול ואמר לו, עברתי על כל מה שכתוב בתורה, ואתה אורייני דרך תשובה שארצה בה אבונותיי הקודמים ותשמור עליי מלחטא עוד. אמר לו הצדיק, אם הרי לך דרך תשובה שהיא קשה הרבה, מקבל אתה עליך? אמר לו, אפילו אם תגזור עליי שאפיל עצמי לכבשן האש. אמר לו הצדיק, בדרך זו שאני בא להראות קשה ממה שאמרת, מקבל אתה עליך? אמר לו, הן. מה עשה אותו צדיק לאותו חוטה? השביעו על דבר אחד בלבד ואמר לו, לך לשלום לביתך, אכול כל מה שתרצה, עשה כל מה שתחפוץ. אבל אם ישאלוך אחרי כן מה עשית, אל תחחש, אלא הווה מודה על האמת, וזוהי כל תשובתך. הלך ועשה כדבריו, בא לגנוב וחשב בשעת מעשה, אם יתפסוני, ישאלוני, גנבת? אין הודה על האמת, יש ליחוני לכלא, נמנע ולא גנב. וכך בכל מעשה רע אחר שיצרו פיתה הוא לעשות ונמנע מלעשותו מפני ההודעה על האמת שקיבל עליו ולא יעבור, לא עבר את העבירה. פעם אחת תקפו יצרו ונכשל בחטא, כיוון שנתפס מיד הודעה, ואותה הודעה הצילתו מן החטא שלא נכשל בו יותר. הרי שהאמת היא סייג מן החטא ומביאה את האדם לידי תשובה שלמה יותר מכל הצומות והסיגופים. וכשם שמידת האמת היא סייג מן החטא, כך מידת השלום היא דבק טוב המושך את האדם אל הזכות. כל מי שאוהב את השלום ואינו בא בקטטה עם הוריו ומוריו ולא עם חבריו, הוא לומד מהם מעשים טובים והולך בדרכיהם הטובות ואינו פורש מהם לעולם, ואף הם לומדים ממנו את דרכיו הנעימות, ונמצא הוא זוכה ומזכה את אחרים, וכל הזוכה ומזכה את האחרים אין החטא בעל ידו לעולם. אלו הדברים מספר התודעה של הרב קיטוב, זכר צדיק לברכה. וכעת בשמחה ובטוב ליבב נכנסים אנו אל בית המדרש. יהי רצון מלפניך אדוני אלוהי ולא אבותיי שלא יירא דבר תקלה לידי ולא ייכשל בדבר הלכה וישמחו בחבריי, ולא אומר אל תמה טהור ולא אל טהור טמא ולא אל מותר אסור ולא אל אסור מותר, ולא ייכשלו חבריי בדבר הלכה ואשמח בהם. כי אדוני ייתן חוכמה מפי דעת ותבונה, גל עיני והביט הנפלאות מתורתך. הנני רוצה ללמוד כדי שהביאני התלמוד לידי מעשה ולידי מידות ישרות ולידי ידיעת התורה, לשם ייחוד קודש בריחו ושכינתי. פרק הראשון של שיעור דפינו היומי כהרגלנו בסייעת הדשמיא מדי בוקר, ופרק השינון, הסיכום והחזרה לאשר למדנו אתמול. ואתמול למדנו שני דפים, דפים ח' וט'. דף ח' ליום השני של ראש השנה שלא הספקנו והשלמנו אתמול, ודף ט', דפו היומי של צום גדליה, שלמדנו גם כן אתמול. בסיום השיעור שאלנו 10 שאלות, הנה תשובות. שאלה ראשונה על דף ח', שניים שהקביעו מציעה יחד, האם זכו ומאיזה דין? התשובה, שניהם זכו, לרמי ברחמה מדין המקביע מציעה לחברו, ולרב המדין מיגו דזכי לנפשי, זכי נמי לאחרינה. שאלה שנייה, מתי שותפים שגנבו חייבים? התשובה, לרשי כש גנב הגביע לדעתו ולדעת חברו. אלה תוספות, כאשר שותפים גנבו והגביעו יחדיו. שאלה שלישית, חרש ופיקח שהגביעו מציאה, מי זכה ומדוע? התשובה, שניהם לא זכו, הפיקח מפני שהחרש אינו יכול לזכות לו, והחרש מפני שהפיקח התכוון להקנות לחרש רק בתנאי שגם הפיקח עצמו יזכה. שאלה רביעית, שני חרשים שהגביעו יחדיו, האם זכו ומה הטעם? התשובה, שניהם זכו כי חזל תקנו זכייה לחרשים כדי שלא יריבו עם החוטפים מהם. שאלה חמישית, מתי קניין מסירה מועיל ומתי לא? התשובה, בקונה מחברו מועיל באפקר ובנכסי הגר אינו מועיל. שאלה שישית, מתי רחוב קונה לכל הדעות? במנהיג ברגליו. שאלה שביעית, האם משיכה או הנהגה קונות בגמל? התשובה, משיכה קונה בגמל ובהנהגה מסתפקת הגמרה. שאלה שמינית, האם מועיל קניין הנעשה בשבת? תשובה, בדיעבד כן. שאלה תשיעית, האומר לחברו, משוך בהמה זו לקנות כלים שעליה, האם קנה ומדוע? התשובה, לא קנה מפני שלשון זו משתמעת שהמקנה אינו מתכוון להקנות. והשאלה האחרונה, האומר לחברו, קנה בהמה זו וקנה כלים שעליה, האם קנה את הכלים ומתי? התשובה, ניתן לקנות את הכלים רק עם הבהמה כפותה. אלה הם השאלות והתשובות ששאלנו אתמול בסיום השיעור, בסיימנו ללמוד את דפים, ח' וט' ממסכת בבא מציעא, וחיית מוריי ורבותיי וחיית אחיי ורעיי, הכל ערוך ומוכן, בסייעתא דשמיא הגדולה, לגשת אל עיקר ותורף העניין שלשמו התכנסנו היום הזה. יום חמישי ד' בתשרי תשע"ז, היום הרביעי שבעשרת ימי תשובה, עיקר ותורף העניין שלשמו התכנסנו, הוא תלמוד תורתנו הקדושה. מסכת בבא מציעא, הפרק הראשון, דף יוד. את לימוד הדף אנחנו מתחילים מן המשנה בדף ט' עמוד ב', 19 שורות לפני סוף הדף, משנה הפותחת במילים, היה רוכב על גבי בהמה וראה את המציאה. מן המשנה הזו בסייעתא דשמיא הגדולה, כעת אנו יוצאים לדרך העולה בית השם, ובשם השם נעשה, נגיל, נסיס ונשמח בזאת התורה, ונצליח. אומרת המשנה בדף ט' עמוד ב', היה רוכב על גבי בהמה וראה את המציאה, ואמר לחברו שעמד בסמוך, תנה לי. המשנה נקטה שהמבקש רחב על הבהמה, שבכך הוא גבוה מחברו העומד על הקרקע, ומצוי שיראה את המציאה לפניו. או, פירוש אחר, משום כך לא הגביה בעצמו, אלא ביקש מחברו שיתננה לו. נטלה חברו ואמר, אני זכיתי בה לעצמי, זכה בה ואינו צריך לתיתה לרוכב. זאת למרות שהגביה את המציאה על פי בקשת הרוכב. בכל זאת לא זכה הרוכב, ויכול המגביה לומר שזכה בה לעצמו. אבל אומרת המשנה, אם משנתנה לו לרוכב, אמר המגביה, אני זכיתי בה לעצמי תחילה, לא אמר כלום, אלא המציאה שייכת לרוכב. ואפילו אם הדין הוא שהמגביה מציאה לחברו, לא קנה חברו, כפי שלמדנו לעיל בדף ח' עמוד א', ועוד מעט הגמרא תעמוד על כך, בכל זאת זכה בה הרוכב, ממה נפשך? אם לא התכוון המגביה לזכות עבור הרוכב בשעת הגבהתו אלא לעצמו, כשנתנה אחר כך לרוכב, נתנה לו במתנה. ואם לא נתכוון לזכות לעצמו בהגבהתו, הרי נשארה הפקר, וכשלקחה ממנו המרוכב, זכה בה. זוהי המשנה שלנו בדף ט' עמוד ב', וכעת אנו ניגשים ללמוד את הגמרא שאחרי המשנה. פותחת הגמרא את הדיון אודות הדין של משנתנו עם משנה ממסכת פאה. תנא נתם שנינו שם במסכת פאה, פרק ד' משנה ט', מי שליקט את הפאה ואמר, הרי זו לפלוני עני, רבי אליעזר אומר, זכה לו לאותו עני, וחכמים אומרים, לא זכה לו, אילכך יתננה לעני הנמצא הראשון. הדין הוא שהקוצרת שדהו בארץ ישראל חייב להניח חלק מן התבואה לעניים, שנאמר בספר ויקרא פרק י' פסוק ט', לא תחלה פאת שדך לקצור, ובהמשך לעני ולגר תעזוב אותם. החלק שמניח נקרא פאה, כיוון שבדרך כלל היא ניתנת בקצה השדה. לדעת רבי אליעזר זכה עבור העני מדין זכין לאדם שלו בפניו, כאמור במסכת עירובין דף מ"ו עמוד ב', וכותב רש"י שרק המלקט משדה שאינה שלו יכול לזכות עבור אחר לדעת רבי אליעזר, אבל לבעל השדה עצמו אסור לזכות מהפאה שהניח בשדהו לצורך עני פלוני. להלן בגמרא התבהר שטעמו של רבי אליעזר שיכול לזכות עבור אחר זה משום מיגו, מתוך שהיה יכול לזכות לעצמו, יכול לזכות עבור חברו. ואין אדם יכול לזכות לעצמו בפאה או שאר מתנות עניים כגון לקט או שכחה של שדהו, אפילו אם הוא בעצמו עני. כפי שדורשת הגמרא במסכת חולין דף קוף למדה לפעמוד ב' מסמיכות הפסוקים, לא תלקט לעני, להזיר עני על מתנות עניים מהקציר שלו, שלא יהיה לקטן לעצמו. מבארו לה עכשיו את מחלוקת רבי אליעזר וחכמים. אמרו לה, אמר רבי יהושע בן לוי, המחלוקת בין רבי אליעזר וחכמים היא בזכייה מעשיר לעני. דהיינו בעשיר שאינו רשאי לזכות בפאה לעצמו, והוא בא לזכות בפאה לעני. רבי אליעזר סבר מיגודי באי מפקר נכסי, מתוך שיכול להעשיר אם ירצה להפקיר את נכסיו ואה ואני וחזי לי, ועל ידי כך יהיה עני ותהיה הפאה ראויה לו. ממילא אשתנה מחזי לי, גם עכשיו נחשבת הפאה ראויה לו, ומיגודי זכי לנפשי, מתוך שאם רצה היה יכול לזכות בפאה לעצמו, זכי נמי לחברי, יכול לזכות בה גם עבור חברו או עני, וזאת אף על פי שאין אדם יכול לזכות עבור חברו במקום שחב, במקום שמפסיד על ידי כך לאחרים, כמו שתאמר הגמרא לקמן בדף יוד עמוד א', וכאן הרי המלקט חב לאחרים, הוא מונע מעניים אחרים את זכותם ללקט לעצמם. סובר רבי אליעזר שבמקום שיכול לזכות לעצמו, יכול לזכות לפלוני ולחוב לאחרים. ואף אם לפי מצבו כעת הוא לא יכול לזכות לעצמו כי הוא עשיר, אבל בידו לשנות את מצבו באופן שיוכל לזכות לעצמו, וממילא יש לו כוח לזכות לפלוני ולחוב לאחרים. זאת אומרת שרב לזר סובר שעל ידי צירוף של שני מיגו, יכול לזכות לאחר. מתוך שיכול להפקיר את נכסיו יהיה ראוי לו, מתוך שאילו היה רוצה, היה יכול לזכות לעצמו כשהוא עני, אז הוא יכול לזכות עבור אחר. רבנן סברי, חכמים סוברים, חד מיגו אמרינן, תרי מיגו לא אמרינן, אומרים רק מיגו אחד, שאם המלקט עני, אומרים שמתוך שיכול לזכות לעצמו, יכול לזכות גם לחברו ולחוב לאחרים, אבל תרי מיגו לא אמרינן, שני מיגו לא אומרים. אומרים רק מיגו אחד שאם המלקט עני, אומרים שמתוך שיכול לזכות לעצמו, יכול לזכות גם לחברו ולחוב לאחרים, אבל שני מיגו לא אומרים, ולכן השיר שאינו יכול לזכות בפה על עצמו, אינו יכול לזכות לעני, כיוון שצריך להגיע לשני מיגו מתוך שהיה יכול להפקיר את נכסיו ויהיה עני. ומתוך שכאשר הוא עני יכול לזכות לעצמו, יכול לזכות גם עבור חברו. אבל מעני לעני, אני הבא לזכות בפה עבור עני אחר, דברי הכל זכה לו. דמיגו דזכי לנפשי, מתוך שיכול לזכות בפה לעצמו, זכי נמי לחברי. יכול לזכות בה גם עבור חברו, כיוון שזקוקים במקרה זה למיגו אחד בלבד, לדברי הכל, יכול לזכות לפלוני ולחוב לאחרים. רב נחמן מציע דרך אחרת לפרש את המחלוקת במסכת פאה, ומקשה על פירושו של אולה ממשנתנו. אמר לי, הקשה רב נחמן לאולה, ולאם אמר מדוע לא תאמר שמעני לעני מחלוקת, דהיינו שרב לזר וחכמים חולקים, האם אומרים אפילו מיגו אחד, שרב לזר סובר שעני יכול לזכות עבור עני אחר מתוך שיכול לזכות לעצמו, וכן השיר יכול לזכות לעני מתוך שיכול להפקיר את נכסה ולהיות עני, וחכמים סוברים שאין עני זוכה, אלא לעצמו, והטעם משום שבזכייתו לעני אחר הרי הוא תופס לבעל חוב במקום שחב לאחרים ולא קנה. וחכמים סוברים שאומרים מיגו דזכי לנפשי, רק במקרה שאדם מגביע דבר הפקר כדי לזכות לעצמו ולחברו כאחד, כגון שניים שהגביעו מציאה יחד, שאמרה המשנה לאל בתחילת המסכת שבזמן שהם עודים יחלוקו. ופרשה הגמרא לאל בדף חת עמוד א' לדעת רבה, שכוונת המשנה לחדש המגביע מציאה לו ולחברו כאחד, מתוך שזוכה לעצמו זוכה גם לחברו. אבל אם אנחנו רוצים לומר מיגו רק מחמד שהיה יכול לזכות לעצמו, כגון במקרה שהוא יכול לזכות לעצמו אבל אינו מגביע אלא עבור חברו, סוברים חכמים שלא אומרים מיגו וממילא הוא לא קנה. ולכן אמרו חכמים שיש זכה בפאה, יתננה לעני הנמצא ראשון, ולא אמרו שחברו לא זכה ויכול הוא לקחתה לעצמו, שהרי גם הוא אני. זאת משום שכבר התחייב לתנה לעני מדין נדר. ומשום חיוב נדרו יכול הוא לתנה גם לעני אחר, ורק לפי רבי אליעזר שאותו אני שליקט בשבילו זכה בפאה, צריך לתנא דווקא לו. וראיה לדבר, דה שהרי מציעה כל עניים אצלה, ביחס למציעה כל אדם הרי הוא כעני הרשאי לזכות בפאה, כי לכולם יש רשות לזכות בה. ותנן, שנינו במשנתנו, היה רוכב על גבי בהמה וראה את המציעה ואמר לחברו תנא לי, נטלה חברו בעבורו, וסובר רב נחמן שמדובר שהמקביע מודה שהגביע את המציעה עבור הרוכב, ולא הספיק לתנא לו עד שנמלח, התחרה את המקביע ואמר אני זכיתי בה, אני זוכה בה עכשיו לעצמי, זכה בה ושלא היא. ומבואר שהרוכב לא זכה במציאה כאשר חברו הגביע בעבורו. ואין אומרים שמתוך שהמגביע יכול לזכות לעצמו זוכה לחברו, ומשום כך כאשר בסוף חשב המגביע לזכות בה לעצמו, זכה. והרי היא אמרת בשלמה, זה יהיה מובן אם תאמר שמעני לעני מחלוקת, שמחלוקת רב לזר וחכמים היא אפילו בעני שלי כתבור אני אחר, ונאמר שמתניתין מני משנתנו כדעת מי? רבנני. הסוברים שאין אני זוכה אלא לעצמו, וכן במציאה אין אדם זוכה אלא לעצמו. שאין אומרים מיגו דזכי לנפשי זכי נמי לחברי. ולכן שנה תנה את משנתנו אחרי המשנה שקדמה לה, שבתחילה השמיע לנו המשנה שאומרים איגו דזכי לנפשי, שאדם זוכה עבור עצמו ועבור חברו כאחד, וכאן השמיע לנו המשנה שאין אומרים איגו דזכי לנפשי כאשר זוכה עבור חברו בלבד, אלא היא אמרת אם תאמר שבעשיר ועני מחלוקת, שהמחלוקת היא רק בעשיר שליקט לעני, אבל מעני לעני דברי הכל זכה לו, ועני שליקט לעני, והוא הדין למקביע מציאה לחברו, שרי מציאה הכל עניים אצלה. דברי הכל בין רב לזר ובין חכמים מודים שזכה לו, אם כן המני, מי הוא התנה ששנה את משנתנו? לא רבנן ולא רבי אליעזר, שרי כולם מודים שהמקביע מציאה לחברו קנה חברו, כיוון שאומרים מיגו, ובמשנתנו מבואר שלא קנה חברו, דהיינו שלא אומרים מיגו. אם הייתה דעה נוספת שסוברת שלא אומרים מיגו כלל, היא הייתה מובאת במשנה במסכת פאה, שהביאה את דעת רבי אליעזר ואת דעת חכמים. אמר לי, אומרת הגמרא, ישיב לו אולה לרב נחמן, מתניתין דאמר תחילה. משנתנו מדברת במקרה שהמקביע לא אמר שהגביע את המציאה עבור חברו, אלא הוא טוען שהגביע מתחילה עבור עצמו. אומרת המשנה שהוא נאמן בדבריו וזכה במציאה. ואילו רב נחמן לא רצה לפרש כך, כי קשה מה החידוש בכך. הרי פשוט שמי שאומר לחברו תן לי מציאה זו והלך והגביע לצורך עצמו, זכה בה. ואילו אולה מפרש שהחידוש הוא שהיינו חושבים שכיוון שחברו ביקש ממנו להגביע עבורו, והדין הוא שאני המהפך בחררה ובא אחר ונטלה ממנו נקרא רשע, דהיינו אדם שקדם וזכה בדבר שחברו כבר היה מהפך ומחזר אחריו לזכות בו, לכן מסתמה הגביע עבור חברו ואינו נאמן לטעון שהגביע לעצמו. מחדש את המשנה שהוא כן נאמן ואינו נקרא רשע, כיוון שבמחר וכדומה הטענה נגד הזוכה היא מה לך לקנות דווקא את זו, לך ותקנה לך אחרת, אבל במציאה אי אפשר לומר לו לך תמצא מציאה אחרת. לכן במקביע המציאה עבור חברו סובר אולה שקנה חברו כפי שבייר במשנה במסכת פאה, ואחר שזכה בחברו שוב אינו יכול לחזור ולזכות בה לעצמו. ומדייק את הגמרא מהסיפה של המשנה כפירושו של אולה במשנה. אחי נמי מסתברא, כך גם מסתבר שהמשנה מדברת באופן שהמקביע לא אמר שהגביע עבור חברו. נקטני סיפה שרי בסיפה של המשנה שנינו, אם מי שנתנה לו, אם רק אחרי שנתן את המציאה לרוכב אמר המקביע, אני זכיתי בה מתחילה, לא אמר כלום והרי היא של הרוכב. נדייק את הגמרא תחילה בסיפה למה לי, מדוע הוא צריכה המשנה לכתוב את המילה תחילה? הרי פשיט הפשוט וברור שאף על גב דלא אמר תחילה, שאף אם המקביע לא פירש שזכייתו במציאה הייתה קודם שמסרה לרוכב, תחילה כאמר, זו כוונתו, שהרי אין מקום לטענה שזכה במציאה אחר שכבר אינה בידו, משום שאז כבר אין לו אפשרות לזכות בה. אלא לה ולה ודאי, שמה שהוא אומר אני זכיתי בתחילה, הכוונה משעת הגבעה, והקמה שמלן, ובכך משמיע לנו המשנה, שגם ברישה של המשנה שאמרה שהמקביע זכה במציאה, מדובר דאמר תחילה, שהוא טוען שזכה במציאה, כשהגביע אותה לעצמו, ולכן הוא זכה בה. ובסיפה מוסיפה המשנה ואומרת, שאם את אותה הטענה טען המקביע אחרי שכבר מסר את המציאה לרוכב, הוא אינו נאמן, כי כשמסר לו את המציאה גילה שבדעתו, היה להגביע עבור חברו וזכה בחברו, כי המקביע מציאה לחברו, קנה חברו. ועכשיו הגמרא מתרצת את הקושייה העולה מהדיוק הזה כנגד שיטתו של רב נחמן, ואידך, ואיך רב נחמן יפרש, הוא יפרש את המילה תחילה תנה סיפה לגלוי הרישה. המשנה כתבה בסיפה, רק בשביל לגלות לנו במה עוסקת הרישה, שמכך שרק בסיפה הקפידה המשנה לומר תחילה וברישה לא, מוכח שהמשנה בדווקא לא אמרה תחילה ברישה. שרק בסיפה שנאמר בתחילה, אכן מדובר דאמר תחילה, שהמקביע טוען שזכה במציאה עוד כשהייתה בידו, שהרי לא היה יכול לזכות בה אלא אז. אבל ברישה, שבה מדובר שהמציאה עדיין בידו, אז אם אמר תחילה, פירושו שקודם שבא לידו, דהיינו כאשר הגביעה, זכה לעצמו. אם כן ברישה שלא נאמר את המילה תחילה מדובר, אף דלא אמר תחילה, כאשר אינו טוען שזכה במציאה כשהגביעה, אלא רק התכוון לזכות בה אחר שהגביעה, ואף אם אומר שמתחילה הגביע עבור חברו, מכל מקום זכה בה אחר כך, משום שהמקביע מציע לחברו, לא זכה חברו, והמקביע הוא זה שזכה במציע, מן ההפקר. ואומרת הגמרא את דין המקביע מציע לחברו. אומרת הגמרא רב נחמן ורב חיסדא דאמרי תרוויו, אומרים שניהם המקביע מציע לחברו לא קנה חברו, מה היא טעמה מדוע? משום שהתופס מציע עבור חברו, אבי הרי הוא כאדם שתופס לבעל חוב, בשביל בעל חוב במקום שחב לאחרים. שמפסיד בכך לאחרים, דהיינו, אדם שתופס רכוש של לווה בשביל חברו הנושה בו, ובכך מפסידו את שאר הנושים, שלא יהיה להם ממה לגבות את חובותיהם, התופס לבעל חוב במקום שחב לאחרים, מי שעבורו תפס, לא קנה, מפני שאין לה תופס שייכות וכוח בדבר שיוכל לזכות לחברו ולחוב לאחרים. וכן התופס מציע עבור אדם אחר, מפסיד בכך את כל בני העולם מלזכות בה, ולפיכך לא זכה. אבל במקום שהוא לא חב לאחרים, אז לכל הדעות הוא קנה, ואפילו עם מי שעבורו הוא תופס את החוב, לא עשהו שליח. ואין הלווה יכול לומר לתופס שאין לו עסק עמו. ולגבי אם הוא מינה אותו המלווה לשליח, מחלוקת רש"י ותוספות. רש"י אומר אם הוא מינה אותו לשליח הוא יכול לתפוס. תוספות בדיבור המתחיל תופס כותבים שמינויו של אדם לשליח לא נותן לו כוח לתפוס עבור המשלח במקום שהוא חב לאחרים. אם כן, רב נחמן ורב חיסדא סוברים שלא אומרים מיגו דזכין לנף שזכין עמי לחברי. מקשה הגמרא עכשיו על הסוברים שהמקביא מציע לחברו לא קנה חברו. איתי והקשה רבה לרב נחמן ממה ששנינו בברייתא. נאמר בה, בברייתא שנלמד לקמן בדף י"ב עמוד ב', מציאת פועל לעצמו. אם שכיר מוצא מציאה בזמן עבודתו, המציאה שייכת לו ובעל הבית ינקה לו מסחרו את הזמן שביטל ממלאכתו בהגבהת המציאה. מפרש את הברייתא במה דברים אמורים שהמציאה של הפועל, בזמן שאמר לו בעל הבית נקשי מהיום או אדורי מהיום, דהיינו, רק בפועל שנזכר למשך היום למלאכה מסוימת, ומלאכת הגבהת המציאה לא כלולה באותה עבודה, ממילא זכה הפועל במציאה. אבל אם אמר לו בעל הבית עשה עם המלאכה היום, דהיינו ששכר אותו מבלי לפרש מלאכה מסוימת, הרי כל מלאכה שיעשה באותו יום כלולה בשכירותו. וגם הגבהת מציאות. ולפיכך מציאתו של בעל הבית הוא. מוכח מהברייתא שאדם יכול לזכות במציאה עבור אדם אחר. תרץ את הגמרא אמר לישיב רב נחמן, שייני פועל, שונה דין הפועל, משום די ידו כיד בעל הבית הוא, שידו נחשבת כידו של בעל הבית, כי הוא קנוי לו לזמן השכירות. וכשם שבעל הבית יכול לזכות לעצמו, כך השכיר שלו זוכה עבורו. בקשה הגמרא על התירוץ הזה ואמר רב, הרי אמר רב פועל יכול לחזור בו מסחירותו אפילו בחצי היום, אף שכבר התחיל בעבודה, והוא מקבל את השכר על מה שהוא כבר עשה. ואם אנחנו אומרים שידו כיד בעל הבית, איך הוא יכול לחזור בו? הרי הוא קנוי לו לכל זמן השכירות שלו, עד סוף היום. תרץ את הגמרא אמר לישיב רב נחמן, כל כמה דלא אדר בי, כל עוד שהפועל אינו חוזר בו, כיד בעל הבית הוא, ידו כיד בעל הבית ממש וקניינו קניין גמור. וכיד הרבה, כאשר הוא חוזר בו, הרשות בידו של הפועל לחזור בו, לא משום שאין ידו כיד בעל הבית, אלא משום טעם האחרינה, בגלל טעם אחר, דכתיב, ספר ויקרא פרק חפי פסוק נון ה', כי לי בני ישראל עבדים, עבדיים, ודורשים מכך ולא עבדים לעבדים אחרים, דהיינו, לבני אדם. מכאן לומדים שהפועל אינו כעבד של בעל הבית שלא יוכל לחזור בו ולקבל את שכרו בשלימות עבור מה שכבר עשה. ואף על פי שבשביל שהלך הפועל הזה וקנה אדון לעצמו היה ראוי לכל שיעבוד, מכל מקום מצד ממה שהוא עבדי, אין בידו למכור את עצמו לעבדות מוחלטת. רבי אבא רבא בשם רבי יוחנן חולק על רב נחמן ורב חיסדא ופוסק שהמקביא מציעה לחברו זכה חברו. אמר רבי אבא רבא, אמר רבי יוחנן, אומר רבי אבא רבא בשמו של רבי יוחנן, המקביא מציעה לחברו קנה חברו. ואם תאמר, אם תקשה ממשנתנו שמשמע ממנה שהמקביא מציעה לחברו לא קנה חברו, כפי שהגמרא הקשתה לאל שדברי המקביא שאמר אני זכיתי בה, אנחנו מפרשים שהוא אומר שהוא זוכה במציעה עכשיו. על כך יש לתרץ שהטעם שהרוכב לא זכה במציעה זה משום דאמר הרוכב למקביא תנה לי ולא אמר זכה לי. ובלשון זו לא עשה את חברו שליח לזכות לו בה עד שיתננה לו. ולכן כשחברו הקביע עבורו את המציאה, עדיין לא זכה בה רוכב הרשות ביד המקביא לחזור בו ולזכות במציאה לעצמו. ולמרות שרבי יוחנן אומר במסכת גיטין דף י' עמוד ב', כל האומר תנו כאומר זכו, שם הטעם הוא משום שיש דעה אחרת שמקנה לו. ולא די אם אמר תנו, אבל כאן שאין דעת אחרת מקנה, צריך לומר דווקא בלשון זכה. כך תוסות בדיבור המתחיל ולא אמר זכה לי. וחי את החי וראי, הגענו אל המשנה בדף י' עמוד א'. המשנה שלפנינו עוסקת במי שישתדל לזכות במציאה בדרך שאינה מועילה לקנותה. אומרת המשנה, ראה את המציאה, מי שראה את המציאה מונחת על הארץ ונפל עליה וסבור היה שבכך הוא זוכה בה לעצמו, ובא אחר הוא תפסה מידו והחזיק בה, זה שהחזיק בה זכה בה ולא הראשון, משום שנפילה על חפץ אינה מעשה קניין המועיל. זוהי המשנה הקצרה שלנו בדף י' עמוד א', וכעת אנו ניגשים ללמוד את הגמרא שאחרי המשנה. הביאה הגמרא את תקנת קניין 400 אשר ממנה מובן מה החידוש בדין המשנה. אמר ריש לקיש, משום אבא כהן ברדלה, ברדלה זה שם של חכם, ופירוש נוסף שברדלה זה למעשה שתי תיבות, דהיינו בנו של דלה, שהוא שם אדם. אם כן אומר ריש לקיש משום אבא כהן בהרדלה, ארבע אמות של אדם, ארבע אמות שמסביב לאדם קונות לו חפץ המונח בהן בכל מקום שהוא עומד. מה איתה, מה הטעם שארבע אמות קונות לו לאדם? משום דתקינו רבנן דלא עתיל אינצויי. חכמים תקנו שארבע אמותיו של אדם יקנו לו כדי שלא יבואו אנשים לידי מריבה. אז אם אנחנו אומרים שיש לאדם ארבע אמות לכל צד, אז למעשה יש לו שמונה אמות על שמונה אמות והוא עומד באמצע. וכשאנחנו אומרים שקונות לו בכל מקום, אפילו ברשות הרבים. מביאה הגמרא שתי קושיות שהוקשו על הדין הזה. אמר רביי מוטיב רבחיה בר יוסף פאה, רבחיה בר יוסף מקשה על דין זה ממשנה במסכת פאה. אמר רב המוטיב רב יעקב בר אידי נזיקין, רב יעקב בר אידי מקשה על הדין הזה ממשנה בסדר נזיקין, דהיינו משנתנו. שואל הרשש, מדוע אביי הזכיר את שם המסכת ואילו רבה הזכיר רק את שם הסדר, סדר נזיקין? הוא מיישיב שנזיקין זה לא רק שם הסדר, אלא זה גם שם המסכת. כמו שבסדר תארות ישנה מסכת בשם זה, בשם מסכת תארות, גם שלושת הבבות, בבא קמא, בבא מציע ובבא בתרא, נקראו יחדיו מסכת נזיקין. מפרשת הגמרא עכשיו איזו היא המשנה שעליה אמר אביי מוטיב רבחיה בר יוסף פאה, שהקשה רבחיה בר יוסף על הדין הזה ממשנה במסכת פאה. שנינו במשנה במסכת פאה, פרק ד' משנה ג', אני שנטל מקצת פאה שליקט כבר וזרק אותה על השאר, על פאה שעדיין לא נלקטה, והוא עשה זאת כדי לזכות בה, אין לו בכלום, לא באותה שליקט ולא באותה שעליה זרק את שלו. וכן אם נפל לו עליה, על הפאה שלא נלקטה כדי לזכות בה, או שפרסת ליטו עליה כדי לזכות בה, מעבירין אותו הימנה, שאין אילו מעשים המועילים לקנות וקונסים אותו ולוקחים מידו אפילו מה שכבר נטל. ולמה? כדי שלא יהיו רגילים בכך ויבואו לידי קטטה. כמו שהמשנה במסכת פאה אוסרת ללקט במגל ובקרדומות כדי שלא יקו זה את זה. וכן הדין בעומר של שכחה, והכוונה וכן הדין בתבואה ששכחו לקצור אותה, ונקטה המשנה את הלשון בעומר שכחה, משום שהוא נזכר במפורש בכתוב ושכחת עומר בשדה. לגבי שכחת כמה לומדים זאת מדרשה. אז אם כן הוא הדין בעומר של שכחה, אם ביקש אני לקנותו בדרכים הללו, מעבירין אותו אמנה. מקשה רבחיה בר יוסף, היא אמרת אם אתה אומר שארבע אמות של אדם קונות לו בכל מקום, ניקנו לי ארבע אמות דידי, יקנו לו לעני ארבע אמותיו, מדוע אמרה המשנה שאם נפל על הפאה לוקחים לו אותה? שהרי אם היה קונה אותה על ידי קניין ארבע אמות, לא הייתה סיבה לקונסו, שהרי כהוגן עשה, שעל הפאה שלו הוא נפל. תרץ את הגמרא אחר במאי עסקינן, במאה המשנה הזו עוסקת, דלא אמר אקני, שלא אמר שחפץ לקנותה לידי קניין ארבע אמות ולכן לא קנה. שואלת הגמרא ויתקון רבנן, אם חכמים תקנו את הקניין הזה, כי לא אמר מה יהווה, אז מה בכך שהוא לא אמר, יקנו לי ארבע אמותיי? גם בלי שיאמר, הוא אמור לקנות זאת. מיישבת הגמרא כיוון דנפל בכך שהוא נפל על הפאה, גלי דעתי, גילה את דעתו, דבנפילה ניחא ליה דניקני, שדווקא נוח לו לקנות את הפאה בנפילתו עליה. ואילו בקניין ארבע אמות לא ניחא ליה דניקני, לא נוח לו לקנות. וארבע אמותיו אינם קונות לו, בלא שרצה בכך, משום שארבע אמות הללו הם שלו כחצירו, בגלל שחכמים זיכו לו אותם. ואם הוא לא רוצה בכך, הם לא נהיות שלו, ואין לו במה לקנות. עוד הסבר של הנימוקי יוסף, יש כלל שקובע, האומר אי אפשי בתקנת חכמים שומעים לו, אני לא רוצה תקנת חכמים לטובתי, אז שומעים לו. היות והקניין הזה הוא מדי רבנן, והוא לא רצה בקניין הזה, לכן הוא לא יכול להשתמש בקניין הזה. אבל בקניין של דאורייתא עם גילה שאין בדעתו לקנות בו, קנה אף על פי שלא התכוון. רב פאפה מתרץ תירוץ אחר על קושיית רבחיה בר יוסף, אנחנו בדף יוד עמוד ב'. רב פאפה אמר כי תקינו לרבנן, כשחכמים תקנו לאדם שיקנה בקניין 400, תקנו זאת רק באלמה בכל מקום שיש בו רשות לכל אדם, כגון בסמטה של רבים או ברשות הרבים או בצידי רשות הרבים, שמקומות אלו שייכים לרבים. אבל בשדה דבעל הבית לא תקינו לרבנן, בשדה הוא של אדם אחר, לא תקנו חכמים קניין 400, ולכן אני אינו זוכה בפאה שבארבע אמותיו, כיוון שהוא עומד בשדה חברו. לא לכל אחד יש רשות להיכנס לשם, ואפילו אם המציאה שהוא רוצה לזכות בה בקניין 400 לא קנויה לבעל השדה, כגון שמדובר בשדה שאינה משתמרת לבעליה, אין לו רשות להיכנס. אבל בימות החמה שבהם יש רשות לכל אחד להלך בשדה חברו, וכן בשדה של הפקר, יש קניין של 400. ולמה? כי הטעם שתקנו שארבע אמות קונות זה כדי למנוע מריבות, וראובן שנכנס לרשותו של שמעון, אף שעשה זאת ברשותו, הוא לא קונה בקניין ארבע אמות. ואף על גב דזכה לרחמנה בגבי, ולמרות שהתורה נתנה לעני זכות להלך בשדהו של בעל הבית, אז היה מקום לחשוב שאומנם לא תקנו חכמים ארבע אמות בשדה שיש לה בעלים, אבל בשדה שמלקטים בפאה תקנו לעניים ארבע אמות לעניין שחייה בפאה, בכל זאת כי זכה לרחמנה להלוכי בה ולנקותי פאה. כל מה שהתורה זיקתה לו בשדה זה הזכות להיכנס ולהלך בה וללקט פאה. אבל למהבי חצרו לא זכה לרחמנה. זכות בשדה חברו שתיחשב כשלו ויקנה בה בקניין 400, התורה לא זיקתה לו. ממשיכה הגמרא ומפרשת, איזו היא המשנה שעליה אמר רבה, מוטיב רבי יעקב בר אידי נזיקין. הקשה רבי יעקב בר אידי ממסכת נזיקין. שנינו במשנתנו, ראה את המציאה ונפל לו עליה, ובא אחר והחזיק בה, זה שהחזיק בה זכה בה ולא הראשון. מקשה רבי יעקב, והיא אמרת אם אתה אומר, ש400 של אדם קונות לו בכל מקום, ניקנו לי, יקנו לנופל 400 דידי, 400 את המציאה. ומדוע אמרה המשנה שהנוטלה זכה בה? מדרצת הגמרא אחא במאי עסקינן, במה עוסקת משנתנו, דלא אמר אקני. כשלא אמר שחפץ תקנותה על ידי קניין 400. שואלת הגמרא, ויתקון רבנן עם חכמים תקנו קניין זה, כי לא אמר מה יהווה. מה בכך שהוא לא אמר? יקנו לו 400 גם בלי שיאמר. מפרשת הגמרא, כיוון דנפל עליה, בכך שנפל על המציאה, גלי דעתי גילה את דעתו ובנפילה ניחה לידי ניקני. שנוח לו לקנותה בנפילתו עליה, ואילו בקניין 400 לא ניחה לידי ניקני. לא נוח לו לקנות, כיוון שסבור היה שנפילתו קנתה לו. רב ששת מתרץ תירוץ אחר על קושיית רבי יעקב בר אידי. רב ששת אמר, כי תקינו רבנן, מה שחכמים תקנו קניין 400 זה רק בסמטה, מקום ששייך אומנם לרבים, אבל אינו רשות הרבים. רשות הרבים זה מקום הילוך הרבים, וסמטה יש מפרשים שזה שביל שלא רבים מתהלכים בו, כגון מבואות קטנים הפתוחים לרשות הרבים, ויש מפרשים שזו כניסה בולטת מרשות הרבים ואינה עשויה להילוך. וכיוון שאין זו ממש רשות הרבים, אלא רק לפעמים מרוב הדוחק שברשות הרבים אנשים העושים סחורה זה עם זה נכנסים לשם כדי לדבר בנחת, יש רשות לבני אדם להתעכב ולשבת שם ולהניח שם חפצים. זה לא דחקי ברבים שאין הרבים מהלכים שם תמיד ואין המקום דחוק, אבל ברשות הרבים דקדחקי רבים, שהרבים מהלכים בה בצפיפות, לא תקינו רבנן, לא תקנו חכמים קניין 400, כיוון שאין בה לאדם 400 שיכולות להיחשב מיוחדות לו, כי עוד הרבה אנשים עומדים שם לידו וגם להם יש רשות לעמוד שם. בקשה הגמרא על רב פאפה ועל רב ששת. והה והרי רשלקיש שאמר שארבע עמותיו של אדם קונות לו בכל מקום כאמר, הוא אמר שהם קונות בכל מקום וגם רשות הרבים ושדה חברו בכלל הזה. מתרץ לגמרא מה שאמר רשלקיש כל מקום זה להטוי, זה בא לרבות רק את צידי רשות הרבים, המקומות הסמוכים לכתלי רשות הרבים, שאין דרך בני אדם לעבור שם, כי אין דרך בני אדם לעבור שם ולהתחכך בכתלים, שגם שם תקנו חכמים קניין 400, אבל לא את רשות הרבים עצמה ולא את שדה חברו. עכשיו מביאה הגמרא דין נוסף שאמר יש לקיש בשם אבא כהן ברדלה, שבדין הזה נידון גם קניין 400. אומרת הגמרא, ואמר יש לקיש משום אבא כהן ברדלה קטנה, ילדה שלא מלאו לה 12 שנים ויום אחד, אין לה קניין חצר. אם בעלה זרק לגט לתוך חצירה, לא נקנה לה הגט ואינה מגורשת. גדולה שמתגרשת על ידי חצירה, למדים זאת מהברייתא, שתביא תכף הגמרא מהפסוק, וכתב לספר קריטות ונתן בידה. לא נאמר ובידה יתנהו, שלא רק בנתינתו לידה מתגרשת, אלא גם בנתינתו לביתה ולחצרה. המילה יד מתפרשת גם כמו רשות. וכן אין לה לקטנה קניין 400 שאם זרק לגט לתוך 400, אינה מגורשת. רבי יוחנן משום רבי ינאי חולק ואומר, קטנה יש לה חצר ויש לה 400 ומגורשת על ידי זריקת גט לתוכן. בדיוק כמו גדולה. מבררת הגמרא במייקה מפלגי, במה נחלקו רבי יוחנן וריש לקיש. אומרת הגמרא מר סבר, רבי יוחנן סובר, שדין חצר שקונה לאישה את גיטה משום ידה התרבה, התרבה מדין יד, והוא כלול במה שאמרה התורה ונתן בידה, שכל רשות השייכת לאישה זו ידה, כמו שאמרה התורה שתועיל זריקת הגט בחצירה משום שהיא רשותה, מכאן שרשותה הרי היא כידה. ולכן כי איך הדעית ליד, כמו שלקטנה יש יד ומתגרשת על ידי נתינת הגט בידה, כאן נאמר בברייתא במסכת גיטין דף סמך דלת עמוד ב', קטנה יודעת לשמור את גיטה מתגרשת, ושאינה יודעת לשמור את גיטה אינה מתגרשת, ומי אינה מתגרשת? שוטה שמשלחה וחוזרת, אבל כאשר היא פיקחת היא מתגרשת כשנותן את הגט בידה, חצר נמי, איתלה. כך גם חצר יש לה ומתגרשת בנתינתו של הגט בחצירה. ומר סבר יש לה כסובר שחצר משום שליחות התרבה, היא דין חצר שקונה לאישה את גיטה, התרבה מדין שליחות, שהחצר אינה כידה של האישה ממש, אלא כשליח שלה שמקבל את הגט בידו. וכי יחד לשליחות ליטלה, כמו שאין דיני שליחות בקטנה, חצר נמי ליטלה. כך גם קניין חצר, אין לה לקטנה, ועל ידי זריקת הגט לחצרה, היא אינה מגורשת. ואת עניין השליחות בגירושין מחדשת התורה מהפסוק ושלחה מביתו, דורשים חז"ל במסכת קידושין דף מ"א עמוד א', מכאן שהאיש עושה שליח לנתינת הגט, ומכאן שהאישה עושה שליח לקבלתו. ממילא האישה יכולה להתגרש גם באמצעות חצרה, משום שגם חצרה יכולה להיחשב כשליח. מקשה הגמרא על ריש לקיש, מי כמאן דאמר, האם יש מישהו שסובר שחצר משום שליחות התרבאי? שחצר קונה בגלל דין שליחות? והתניא, הרי שנינו בברייתא, נאמר בתורה בספר שמות פרק כ"ב פסוק ג', אם ימצא תימצא וידו הגניבה משורת חמור עצה חיים שניים ישלם. דורשת הברייתא, נאמר בידו, אין לי אלא ידו. מן המילה הזו איני יודע אלא שאדם חייב עם גנב בידיים. זאת אומרת, שחיובו של גנב ותשלומי כפל זה לא רק שהגניבה נמצאת עכשיו בידו, אלא גם אם עבדה לו. ולכן הנידון של דרשת הברייתא, כיצד הוא עשה את מעשה הגניבה. אז אם כן, מהפסוק אנחנו מבינים שרק אם הוא גנב בידיים את הגניבה, אז הוא חייב בכפל אם תופסים אותו. גגו חצירו וכרפיפו מניין, אם רק נעל את גגו את חצירו או את כרפיפו, שזה מקום שלא הוקף לדירה אלא לסיבה אחרת, מניין שאם הוא נעל את המקומות הללו בשביל לגנוב בהמה שנכנסה לשם מעצמה, מניין שחייב כפל כגנב. תלמוד לומר, יש ללמוד זאת ממה שהתורה כפלה את המילים אם ימצא תימצא. ואמרה התורה, שניים ישלם מכל מקום, בכל מקרה שהגניבה נמצאת ברשותו של הגנב מכוח מעשיו, הוא משלם כפל. ואיסל כדאי תך אם תעלה על דעתך ריש לקיש לומר שחצר משום שליחות התרבאי. אם כן מצינו שליח לדבר עבירה, הרי יש לנו מקרה שהתורה מחשיבה שליח לדבר עבירה כשליח ומחייבת את המשלח, את הגנב על מעשה הוא של השליח של החצר, שנחשב שהמשלח עשה את המעשה, ככל מעשה שליח שמתייחס לשולחו ונחשב למעשה שלו מפני ששולחו של אדם כמותו. וקיימלן, הרי כלל הוא בידינו שאין שליח לדבר עבירה, כיוון שאנחנו אומרים לשליח דברי הרב ודברי התלמיד דברי מי שומעים, היה עליך לקיים את מצוות השם ולא את ציוויו של השולח, ועל כן הוא לא נחשב כלל לשליח של המשלח. ופה מדברי ריש לקיש לכאורה משמע שכן יש שליח לדבר עבירה. תרץ את הגמרא, אמר רבינה, איכה אמרינה, איכן אנחנו אומרים דאין שליח לדבר עבירה? רק איכה דשליח בר חיוב ההוא, איכן שגם השליח מחויב באיסור שנשלח לעבור עליו, שאז אין לחייב את המשלח בגלל הטענה דברי הרב ודברי התלמיד דברי מי שומעים. זה כאשר מדובר באדם, אבל בחצר, אם שליח האדם לדבר עבירה זה החצר דלאו בר חיוב ההוא, שחצר אינה שייכת בחיוב מצוות, מחייב שולחו. במקרה כזה יהיה המשלח חייב על העבירה. כי החצר תחשב לשליח אף על פי שזהו דבר עבירה. מקשה הגמרא על התירוץ של רבינה אלא מעטה, אם כדבריך שבמקרה שאין על השליח חיוב בעבירה שבשליחותו, אז המשלח חייב. אם כן האומר לאישה ועבד, צאו גנבו לי, דלאו בני חיוב ענינו, הם אינם חייבים לשלם על מה שגנבו. כמו שלמדנו במשנה במסכת בבא קמא דף פס עמוד א', העבד והאישה פגיעתן רעה. למה? כי החובל בהם חייב והם שחבלו באחרים פטורים. אחי נמי דמחייב שולחן? האם אכן יהיה שולח חייב בתשלומי הגניבה? תרץ את הגמרא, אמרת, יכול אתה לומר אישה ועבד בני חיוב ענינו, עבד ואישה אינם בני חיוב ובעצם מתחייבים בתשלומים, והשתמיה רק עכשיו הם פטורים משום דלית לו לשלומי, אין להם מניין לשלם, אין להם ממון משלהם, ואין הם פטורים בעצם מן התשלום, אלא שאינם משלמים מחמת האונס שלהם. דתנן, כפי ששנינו במשנה במסכת בבא קמא דף פז, נתגרשה האישה ונשתחרר העבד, חייבים לשלם על מה שהזיקו קודם לכן, ולכן השולחם לגנוב פטור, כי גם הם בני חיוב, וכיוון שאין שליח לדבר עברה מתייחס מעשה הגניבה עליהם, ולא למשלח שלהם. תרץ את הגמרא תירוץ אחר על הקושייה שהוקשתה על ריש לקיש. רב סמא אמר, איכה אמרינא, איכן אנחנו רואים את הכלל? אין שליח לדבר עברה. רק איך הדיבה היא עביד, היא לא עביד. איכן שהבחירה נתונה ביד השליח, שאם הוא רוצה הוא עובר את העבירה ועושה את שליחותו, ואם אינו רוצה, אינו עובר. וכן כאשר השליח לא יודע שזו עבירה, כגון שאינו יודע שהחפץ שהתבקש להעביר גנוב, ובמעשה הוא מרחיקו מבעליו, אז נחשב הדבר שאין לו בחירה, והוא עושה בעל כורחו. אבל בחצר הזוכה לבעליה בשליחותו במה שמונח בה, לבעל כורחי מוטיב בה, שהנחת החפצים בה נעשית בעל כורחה, מחייב שולחו, מתחייב המשלח, על העבירה. כיוון שרק כשהשליח בחר לעבור את העבירה, אז יש ליטון כנגדו דברי הרב ודברי התלמיד דברי מי שומעים. ומשום כך אין שליח לדבר עבירה. אבל אם המעשה נעשה בעל כורחו, אין מקום לטענה הזו, והרי הוא ככל שליח. מבררת הגמרא מה החילוק בין שני התירוצים. מהי בעיניי, הוא שואל את הגמרא, מה החילוק בין תירוצו של רבינה לתירוצו של רב סמה? משיבה הגמרא, איכא בעיניו, יש חילוק ביניהם בדינו של כהן, דאמר לי לישראל שאמר לחברו שאינו כהן, צא וקדש לאישה גרושה, שהיא אסורה לכהן, ומותרת לישראל. ואדם יכול לקדש אישה על ידי שליח, והשליח ייתן לאישה את הכסף ויאמר לה, הרי את מקודשת לפלוני בכסף הזה, כאמור במשנה במסכת קידושין דף מ' עמוד א'. הנה מי, דוגמה נוספת, מקרה של אישה מוזהר, ולא תקיפו פאת ראשכם, האמור בספר ויקרא פרק י"ט פסוק זך, ואמר לה לאישה אשר אינה מוזערת באיסור הזה, אקפי לי קטן, אקיפי את פאתו של ילד זה, כלומר גלחי את הפאה של הילד. ולאו דווקא קטן, אלא גם אם הוא אמר לה להוריד את הפאה של אדם מבוגר, אלא שמבוגר לא יניח לאחר להקיף את פאת ראשו, כי בכך הוא יעבור על האיסור, ולכן נקטה הגמרא את הדוגמה של אמר לאישה להוריד או להקיף את פאתו של ילד קטן. אז לאח לישנה דאמר, לפי תירוצו של רב סמה, שהכלל בשליח לדבר עבירה הוא, כל איחד איבאי עביד, איבאי לא עביד לא מחייב שולחו, שכל שאם ירצה השליח יעשה את העבירה, ואם לא ירצה לא יעשה את העבירה, אז אין המשלח מתחייב. אני נמי, גם אילו הישראל והאישה, איבאי עביד, איבאי לא עביד, הבחירה בידם האם לעשות את שליחותם או לא. ולכן חל הכלל, אין שליח לדבר עבירה, ולא מחייב שולחן, והחיוב אינו על המשלח. אבל לאח לישנה דאמרת, לפי תירוצו של רבינה, שהכלל הוא, כל איחד השליח לאו בר חיוב המחייב שולחו, שבכל מקרה שהשליח אינו בר חיוב המשלח חייב, אני נמי, גם אילו, הישראל והאישה, כיוון דלאו בני חיוב ענינו, כיוון שאינם מצווים באיסור שבמעשה השליחות, לא נאמר בהם הכלל, אין שליח לדבר עבירה, הוא מחייב שולחן, והמשלח הוא זה שיתחייב. במה הוא מתחייב? במלכות על האיסור שהוא עבר. ותוספות בדיבור המתחיל דאמר מביא חילוק נוסף בין תירוצי רבינה ורב סמה, בכהן ששלח ישראל לקדש לו גרושה שלרבינה עם קידשה הקידושים חלים, ששליחותו שליחות, אבל לרב סמה הרי זה שליח לדבר עבירה ואינו שליח, והאישה אינה מקודשת. מוסיפה הגמרא ומקשה על ריש לקיש מהברייתא שבה נלמד דין של קניין חצר בגט. שואלת הגמרא ומעיקה למאן דאמר, האם יש מי שסובר שחצר לאו משום ידה התרבאי? שחצר לא התרפתה מידה של האישה? והתניא הרי שנינו בברייתא. נאמר בתורה בספר דברים פרק כ"ד פסוק א', וכתב לה ספר כריתות ונתן בידה. אין לי אלא ידה שאישה מתגרשת בנתינת הגט בידה. גגה חצרה וקרפיפה מניין, מניין שאף אם נתן את הגט בגגה חצרה או קרפיפה, הרי זו מגורשת. תלמוד לומר, יש ללמוד זאת ממה שאמרה התורה ונתן, ולא אמרה ובידה יתנאו. מזה לומדים מכל מקום שאין צריך לתת את הגט דווקא ביד האישה, אלא אפשר גם לתיתו ברשותה. ומשום שרשותה גגה חצרה וקרפיפה, הרי היא כידה, וזה חידושה של הדרשה הזו. ואם אתה סובר שחצר היא רק שליח של האישה, ואינה כידה ממש, שמשום כך אתה אומר שקטנה אינה מתגרשת בזריקת גט לחצרה, כי חצרה אינה כידה ושליחות לא התחדשה בה, מדוע נצרח הלימוד מן הכתוב ונתן ללמד שבנתינת הגט לחצרה מתגרשת? הרי עניין שליחות בגט כבר נלמד ממקום אחר, שנאמר ושילחה, דורשים חז"ל במסכת קידושין דף מ"א עמוד א', מכאן שהאישה עושה שליח, וממילא אנחנו יודעים שחצרה של האישה, שהיא כשליח שלה, זוכה לבגט בשליחותה. חוזרת בהגמרא בתירוצה ממה שהיא פירשה עד עכשיו, שהמחלוקת היא לעניין גט, ומפרשת שכל המחלוקת היא לעניין מציאה. אומרת הגמרא, באמת לעניין גט כולה על מלוא פליגי, אין מחלוקת בדבר וכולם מודים דחצר משום ידה התרבאי, שהתורה ריפתה שחצרה של אישה נחשבת כיד לעניין גט, ולכן קטנה קונה את גיטה על ידי חצרה וארבע עמותיה. כי פליגי מה שנחלקו הוא לעניין מציאה, אם גם במציאה יש לה קטנה כענייני חצר וארבע עמות או לא. מר סבר רבי יוחנן סובר, ילפינן אנחנו לומדים מציאה מגט, וכמו שבגט התחדש שחצרה כידה גם במציאה כך, מר סבר יש להקיש סובר, לא ילפינן, לא לומדים מציאה מגט, וכיוון שאין ללמוד דיני ממונות מענייני איסור, אז לא לומדים ממציאה מגט, וחצר יד רק לעניין גט, ולכן קטנה אינה קונה דבר על ידי חצרה. והיא באה איתמה מתרצת הגמרא תירוץ נוסף, שהמחלוקת אינה בקטנה כפי שנאמר אלא בקטן. אומרת הגמרא בקטנה, כולה על מלוא פליג די ילפינן מציאה מגט. אין מחלוקת שממה שהתחדש בגט שחצרה כידה, גם לומדים לעניין מציאה, וממילא יש כעניין חצר לקטנה. ואחה בקטן כמי פליגי, מחלוקתם של רבי יוחנן וריש לקיש היא, האם רק בקטנה התחדש כך, או גם בקטן. דהיינו, האם רק באישה חצר יד, כי התחדש בכך לעניין גט ומגט לומדים למציאה, אבל באיש שלא התרבה בו כעניין חצר בשום מקום, חצר אינה יד, אלא רק שליח, וממילא קטן שאין לו שליחות, אין לו חצר ואין לו ארבע אמות, או שלומדים איש מאישה, שגם באיש חצר יד, והחצר קונה גם למי שלא יכול למנות שליח. דהיינו לקטן. בזה המחלוקת. מר סבר רבי יוחנן סובר ילפינן, לומדים קטן מקטנה, וכמו שבאישה חצרה כידה, כך גם באיש, ולכן גם לקטן יש קניין חצר וקניין ארבע אמות. ומר סבר יש להקיש סובר, לא ילפינן, לא לומדים מדינו של קטן מקטנה. כיוון שלא לומדים איש מאישה, ולפיכך רק לקטנה יש קניין חצר, אבל קטן אין לו קניין חצר, ואין לו קניין 400. זאת למה? כי רק באישה חצר יד, אבל באיש שחצר אינה אלא משום שליחות, שאת זה אנחנו יודעים גם בלי ריבוי, לכן קטן שאין בו שליחות, אין בו גם קניין חצר. והיא באה את אמא מפרשת הגמרא בדרך שלישית, שבכלל אין מחלוקת בין רבי יוחנן ורש לקיש. מר אמר חדה ומר אמר חדה. זה אמר דבר אחד וזה אמר דבר אחד ולא פליגי, ולא נחלקו. דהיינו, שניהם מסכימים שלומדים מציאה מגט, ולא לומדים קטן מקטנה, אלא שרבי יוחנן דיבר על קטנה, ורש לקיש דיבר על קטן. באישה גם מציאה חצר נחשבת ליד, כי כך לומדים מגט, ולכן קטנה יש לה חצר ויש לה 400. באיש חצר זו משום שליחות, כי לא לומדים איש מאישה, ולכן לקטן אין לו קניין חצר ולא קניין 400. וחי את החי ורעי, חי את מוריי ורבותיי, הגענו למשנה בדף יוד א' עמוד א'. המשנה שלפנינו עוסקת בדין קניין חצר. אומרת המשנה, ראה בעל השדה, אותן, את האנשים רצין אחר מציאה מונחת בשדה וכדי לתופסה, או שרצים אחר צבי שבור שרגליו שבורות ואינו יכול לרוץ ולצאת מן החצר, מן השדה, קודם שיגיעו אליו, או אחר גוזלות שלא פרחו שעדיין אינם יודעים לעוף, ואמר בעל השדה, זכתה לי שדי במציאה הזו, זכתה לו שדהו במציאה שהייתה בה. אבל אם היה הצבי רץ כדרכו כדרך הצבעים שאינו יכול לתופסם, או שהיו גוזלות מפריחין, והלמדו לעוף, ואמר בעל השדה, זכתה לי שדי, לא אמר כלום, ולא זכה בהם, שהרי הם יכולים לברוח והוא לא יכול לתופסם, והרי זה כסתם מציאה מונחת ברשות הרבים שאין אדם זוכה בה, אלא אם תופסה. זו היה המשנה שלנו בדף יוד א' עמוד א', וכעתנו ניגשים ללמוד את הגמרא שאחרי המשנה. שנינו במשנה שאם יש מציאה בשדה הוא שאינה יכולה לברוח, ואמר זכתה לי שדי, זכה. מבאר את הגמרא שיש כמה אופנים שאינו זוכה במציאה. אמר רב יהודה אמר שמואל מה ששנינו, שאם אמר זכתה לי שדי, זכה, והוא שעומד בצד שדהו. מדובר כשהוא אומר זאת בזמן שעומד ליד שדהו. שואלת הגמרא ותקנה לי שדהו, שהשדה תקנה לו אף אם אינו עומד בצידה. ואמר רבי יוסי ברבי חנינה, שהרי אומר לנו רבי יוסי ברבי חנינה במסכת בבא קמא דף ממתת עמוד ב' וכן לקמן בדף קוף ב', רשותו של אדם קונה לו עבורו את החפצים הנמצאים בתוך האף שלא מדעתו בלא ידיעתו. מדוע צריך בעל השדה לעמוד בצד שדהו? משיבה הגמרא מה שאמר רבי יוסי בר חנינה, חצרו של אדם קונה לו שלא מדעתו, אני מילי בחצר המשתמרת. דין זה נאמר דווקא בחצר המשתמרת, כלומר חצר המוקפת גדר, שאין אדם יכול לקחת את החפצים המונחים בתוכה. אבל חצר שאינה משתמרת ויכולים בני אדם אחרים לקחת את החפצים המונחים בה, היא עומד בצד שדהו, אין. אם הוא עומד בצד שדהו, אכן שדהו קונה לו. והיא לא, לא. אם הוא לא עומד על ידה, לא קנתה לו שדהו. ואם הוא כן עומד ליד שדהו, עמידתו בצד השדה הופך את החצר למשתמרת. כך אומר רש"י. אבל הראש כותב שחצר שינה משתמרת, כיוון שינה יכולה להיות כשלוחו של אדם, שהרי אין אדם רוצה שיהיו חפציו ביד שליח שאינו משתמר. לכן קונה החצר מדין יד. היא צריכה להיות כמו יד של אדם כשהיא סמוכה לו, ולכן צריך שהיא עומד לצד חצרו, אבל לא שנעשה את החצר על ידי עמידתו כחצר המשתמרת. ומביאה הגמרא ראיה לחילוק הזה. ומינה תימרה, מניין לך שתאמר את הדין הזה בחצר שינה משתמרת? היא עומד בצד שדהו, אין, אז קנתה חצר והיא לא, אם הוא לא עומד בצידה לא קנה. דתניה, שנינו בברייתא לעניין שכחה. מה זה שכחה? אם בעל השדה או פועליו שכחו ללקט עומר בשדה בעת ליקוט העומרים, או ששכחו לקצור מעט בעת קציר הקמה, צריך בעל הבית להשאירם לעניים ואסור לו לחזור וללקט את מה שנשאר. כנאמר בספר דברים פרק כ"ד פסוק י"ט, כי תקצור קצירך בשדך ושכחת עומר בשדה, לא תשוב לקחתו לגר ליתום ולאלמנה, יהיה. אם כן נאמר בברית היה עומד בעל השדה בעיר ואומר, יודע אני שעומר שיש לי בשדה ושמחתי על הפועלים שיביאו, פועלים שכחו, וכיוון שעכשיו אני זוכר אותו לכן לא יהיה שכחה, אפילו אם אשכח אותו, יכול האם נאמר שלא יהיה שכחה אף אם אחר כך ישכח אותו? תלמוד לומר, ושכחת עומר בשדה לא תשוב לקחתו לגר ליתום ולאלמנה יהיה. דרשו חזל, בשדה ושכחת ולא בעיר, דהיינו שלא נאמרו דיני שכחה, אלא בשדה ולא בעיר. ומבארת הגמרא את לשון הברייתא ושואל את הגוף הקשי, הברייתא הזו עצמה קשה. אמרת, אתה אומר בברייתא היה עומד בעל השדה בעיר ואומר, אומר ששכחו פועלים לא יהיה שכחה, יכול לא יהיה שכחה. אלמה, נראה משאלת הברייתא שאם יחזור בעל הבית וישכח את האומר, אבי שכחה, יהיה לזה דין שכחה. ונסיב לגמרא, הברית מביאה ראיה מן הפסוק בשדה ושכחת ולא בעיר, שאין דיני שכחה בעיר אלא בשדה, על מה לא אבי שכחה. נמצא שאם יחזור בעל הבית וישכח, לא יהיה לזה דין ששכחה, משום שאין דין שכחה בעיר, ואם כן קשים דברי הברית מתחילתה לסופה. משיבה הגמרא ואומרת, אל עליו אחי כאמר, פירוש הברית כך הוא, אם הוא עומד בשדה ואומר, עומר ששכחו פועלים לא יהיה שכחה, הדין הוא שאם העומר שכוח מעיקרו, כלומר שבעל השדה שכח את העומר קודם פועליו, אבי שכחה ואסור לו לשוב לקחתו. אבל אם העומר זכור, כלומר שבעל השדה השאיר אותו מדעתו, הוא לבסוף נהיה העומר שכוח על ידי פועליו ששכחו את העומר בשדה, אין לעומר הזה דין שכחה. מה הטעם? מה הטעם שאין לעומר דין שכחה? דקייבן דקאי גבה, כיוון שבעל השדה עומד בצד השדה ואומר, עומר ששכחו פועלים לא יהיה שכחה, אבי אלה חצרו וזכתה לי. שדהו אינה כחצר שבעליה זוכה במה שבתוכה, ולכן זכתה שדהו באומרים שנשכחו. אבל אם בעל השדה עומד בעיר ואומר, עומר ששכחו פועלים לא יהיה שכחה, אפילו אם העומר זכור, דהיינו שבעל השדה הניחו שם מדעתו ולבסוף נהיה שכוח על ידי פועליו, אבי היא שכחה. יש לעומר הזה דין שכחה. מה הייתה? מה הטעם שיש לעומר הזה דין שכחה? דלי תגבי, דליס כבי. בעל השדה אינו עומד בצד שדה, הוא שיוכל לזכות בעומר מדין חצר. וכך תתפרש הברייתא. היה עומד בעיר ואומר, יודע אני שעומר שיש לי בשדה פועלים שכחו, לא יהיה שכחה. יכול לא יהיה שכחה. תלמוד לומר בשדה ושכחת. כלומר, שכאשר אתה בשדה, צריך שתשכח דווקא אתה כדי שיהיה לעומר הזה דין שכחה. אבל כאשר אתה בעיר, אין צריך שתשכח דווקא אתה. אלא אפילו אם הפועלים שכחו ואתה זכור, הרי הוא שכחה. מוכח אם כן מהברייתא, שאם אדם עומד בצד חצרו שאינה משתמרת, הוא זוכה במציאתה. שהרי שדה היא כחצר שאינה משתמרת, ושנינו בברייתא, שאם בעל השדה עומד בצד שדהו ואומר, עומר ששכחו פועלים יהיה שלי, זכה בו. ועכשיו הגמרא מיישבת את הברייתא באופן אחר, ובכך היא דוחה את הראיה לדין של חצר שאינה משתמרת. שואלת הגמרא, ממאי, מניין לנו שביאור הפסוק והברייתא, וכפי שביארה הגמרא, דילמה, שמה הפירוש הוא שגזרת הכתובי, דבשדה נאבי שכחה, ובעיר לא נאבי שכחה, שאם שכח בשדה עומר ונזכר כשעדיין הוא בשדה, הרי זה שכחה, אבל אם עמד בעיר ונזכר ששכח הוא פה עליו, לא יהיה בעומר הזה דין שכחה, ויש לשנות את לשון הברייתא ולגרוס, יכול יהיה שכחה, זאת אומרת, במקום לגרוס, כמו בגרסה הראשונית, יכול לא יהיה שכחה, צריך לגרוס עכשיו בברייתא, יכול יהיה שכחה, תלמוד לומר, ושכחת עומר בשדה, בשדה ושכחת ולא בעיר. ואם כן, אין ראיה מכאן לדין שחייה בחצר שאינה משתמרת. משיבה הגמרא, אמר קרא, נאמר בפסוק, כי תקצור קצירך בשדך ושכחת עומר בשדה, לא תשוב לקחתו. מה המשמעות של הפסוק? לרבות שכחת העיר. שאפילו אם שכח בעיר, אסור לו לשוב לשדה לקחת את העומר. ואם כן, אי אפשר לבאר את הברייתא כפשוטה ולומר שגזרת הכתוב היא ששכחה בעיר אינה שכחה. שואלת הגמרא, איך אפשר ללמוד מהפסוק לא תשוב לקחתו לרבות שכחת העיר? האם היא באה אליה, הפסוק הזה הרי נצרח ללמד שהמבטל מצוות שכחה עובר בלב? אז איך אפשר לדרוש מזה עוד דרשה? משיבה הגמרא, אם כן, אם הפסוק בא לחייב בלב, נעים הקרא יאמר הכתוב לא תיקחנו, שמשמעו איסור לקיחת השכחה. מה היא לא תשוב? מה זה עריכות הלשון הזו, לא תשוב לקחתו? אלא ודאי בא הכתוב לרבות שכחת העיר, להוסיף שגם אם שכח בעיר, הרי זה שכחה. שואלת הגמרא, והקטי מבא אלה, והרי עדיין צריך את הפסוק לא תשוב לקחתו לחדתנן, לדין שאמרה המשנה במסכת פאה פרק ו' משנה ד', בדיני שכחה, יחיד שהתחיל ללקוט את העומרים מראש שורת העומרים, ושכח עומר אחד או יותר בסוף השורה לפניו, הדין הוא שלפניו אין שכחה. העומר שבסוף השורה לפניו אין לו דין שכחה, שכיוון שלא הגיע אליו, אפשר שלא שכחו, אלא הניחו לאוספו אחר כך. אבל אם שכח עומר בתחילת השורה או באמצעיתה, והמשיך לקצור את העומרים שלאחריו, הדין הוא שלאחריו יש שכחה. העומר שדילג עליו מאחוריו יש לו דין שכחה, מפני שהוא באיסור בל תשוב. דהיינו שימושה ומלקטו אחר שעבר עליו, עובר על האיסור של בל תשוב. זה הכלל בדיני שכחה. כלשהו בבל תשוב, שהוא צריך לשוב על הקוו כדי ללקוט אותו עם שכחו, יש לו דין שכחה. אבל כל שאינו בבל תשוב, שאינו צריך לשוב על הקוו לאוספו, אלא שעדיין לא עבר שם, אינו שכחה. מבואר אם כן במשנה, שאת הפסוק לא תשוב לקחתו, צריך ללימוד בדיני שכחה. נשאלת השאלה, איך אפשר ללמוד ממנו את שכחת העיר? אלא אמר רבשי, דין שכחת העיר אינו נלמד מהפסוק לא תשוב לקחתו, אלא מפסוק אחר. אמר קרא, נאמר בפסוק, תקצור קצירך בשדך, ושכחת עומר בשדה לא תשוב לקחתו, לגר ליתום ולאלמנה יהיה. המילה יהיה באה לרבות שכחת העיר, שגם אם שכח בעיר, יש לעומר זה דין שכחה. ולכן אי אפשר לומר שאין כלל דין שכחה בעיר, אלא דווקא בזכור ולבסוף שכוח. מביאה הגמרא מוראים נוספים שחילקו בין עומד בצד שדהו ולאינו עומד בצד שדהו. וכן אמר אולה כדברי רב יהודה, שמה שנאמר במשנה שאם יש מציאה בשדהו שאינו יכולה לרוץ מחוץ לשדה, ואמר זכתה לי שדי זכה, והוא שעומד בצד שדהו, זה רק כשאמר זאת בזמן שעומד ליד שדהו, אבל אם אינו עומד בצד שדהו לא זכה. וכן אמר רבא בר בר חנה, והוא שעומד בצד שדהו. מקשה הגמרא על דברי אולה. הייתי והקשר רבי אבא לאולה, שנינו במשנה במסכת מעשר שני פרק א' משנה ת', מעשה ברבן גמליאל וסקינים, וביניהם היו רבי יהושע בן חנניה ורבי עקיבא ורבי אלעזר בן עזריה, שהיו באים בספינה, הפליגו בספינה, ונזכר רבן גמליאל שהניח בביתו פירות שהוא לא ישרם. ורשי בקידושין דף חבב עמוד ב' כותב שרבן גמליאל חשש שבני ביתו יסמכו עליו שאיסר, כיוון שחזקה על חבר, על תלמיד חכם שאינו מוציא תחת ידו דבר שאינו מתוקן. אמר רבן גמליאל, איסור שאני עתיד למוד, מעשר ראשון שאני עתיד לתת ללוי במידה הראויה שהיא עשירית מן הפירות, נתון ליהושע בן חנניה שהיה לוי. ותרומה גדולה שצריך לתיתה קודם שהוא נותן מעשר ראשון ללוי, כבר נתן רבן גמליאל כשהיה בביתו. ומקומו של המעשר, אומר רבן גמליאל, מוזכר לו לרבי יהושע בן חנניה, כדי שתהיה חצרו קונה לו את המעשרות. רבי יהושע שילם עבור שכירות מקום המעשר, ואיסור אחר עוד עשירית מהפירות שאני עתיד למוד למדוד למעשר עני, כי אותה שנה הייתה שנת מעשר עני, נתון לעקיבא בן יוסף שהיה גבאי צדקה כדי שיזכה בו לעניים, ומקומו של המעשר עני מוזכר לו. מקשה רבי אבא לאולה, וכי רבי יהושע בן חנניה ורבי עקיבא בן יוסף בצד שדהו של רבן גמליאל היו עומדים, הרי הם היו עומדים יחד איתו בספינה, וכיצד המקום ששכרו יקנה עבורם את המעשרות בקניין חצר? אלא מוכח מכאן שחצר קונה אפילו כשהבעלים אינם עומדים בצד השדה. אז איך אמר אולה שחצרו של אדם קונה לו רק כשעומד בצד שדהו? דוחה אולה את קושיית רבי אבא, אמר לי, אומר אולה לרבי אבא, דמי האם מרבנן דומה החכם הזה, דהיינו אתה רבי אבא, כדי לא גם ראין שישמעת, כי אחד שלא לימדו הוא מעולם סוגיה. כלומר, אולה לא חשש כלל הקושייה של רבי אבא, ולא פירש מה הטעם שלא הסכים לשאלתו. כי לאולה היה פשוט שקושייתו של רבי אבא אינה קושייה, עד שלא חש צורך לברר את הטעם. מסביר הרדווז שהשיטה מקובצת מביא אותו, מה הטעם של אולה? משום שסבר שכיוון שיש דעה אחרת שמקנה, אין צריך שיעמוד הקונה בצד חצרו, כמו שיתרץ רב פאפה בהמשך הגמרא. מוריי ורבותיי, אחיי ורעיי, אנחנו חותמים בסייעתא דשמיא הגדולה את לימוד הדף העשירי, דף יוד ממסכת בבא מציעא, עם שש שאלות לשינון סיכום וחזרה על אשר למדנו. שאלה ראשונה, התופס לבעל חוב במקום שחב לאחרים, מה הדין ומדוע? שאלה שנייה, למי שייכת מציאת פועל? שאלה שלישית, איכן קניין ארבע אמות אינו מועיל? שאלה רביעית, לסוברים שחצר קונה מדין שליחות, האם חצר יכולה להיות שליח לאווירת גזילה ומדוע? שאלה חמישית, כהן ששולח ישראל שיקדש לו גרושה, האם השליחות הזו חלה? והשאלה האחרונה, דף יוד, מאיזה דין מועילה חצר בגט? עם השאלות הללו לשינון סיכום וחזרה, אנחנו חותמים בסייעתא דשמיא הגדולה את שיעור דפינו היומי להיום. יום חמישי דלת בתשרי תשע"ז, סיימנו ללמוד בסייעתא דשמיא הגדולה את דף יוד ממסכת בבא מציעא. אנחנו נשוב ונשתמע בעזרת השם ובישועתו מחר. יום שישי ה' בתשרי תשע"ז, ערב שבת תשובה, ערב שבת פרשת וילך, עם ההפטרה של שובה ישראל עד השם אלוקיך, ונלמד שני דפים, את דפים יוד א' ויוד ב' ממסכת בבא מציעא. קוראים בנימין מילצקי, ואני רוצה לאחל לכולנו גמר חתימה טובה, שתהיה שנה מתוקה ומבורכת, מלאה ניסים ונפלאות, מלאה בבשורות טובות, ברפואות, בישועות ובנחמות, שפע ברכה והצלחה, אורה תורה ותשובה ושמחה, וכל מילה דמיטב, מי נותן התורה? חילכם לאורייתא אחי ורעי. הכל טוב ולהתראות.
האזנתם לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.